שלום וברכה, רעים ואהובים, יום שישי, ערב שבת קודש, פרשת לך לך. ערב שבת י' בחשוון, יום פטירתה של רחל אמנו. ואין מתאים היום יותר מלעסוק באימהות, כפי שהן באות לידי ביטוי בקריאת שישי של לך לך, וביום י' חשוון של רחל אמנו. כתחילתה של קריאת שישי שלך לך עוסקת בחזון, בברית בין הבתרים. סיומו של החזון הגדול הזה בהבטחה האלוקית לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. איך שואל רש"י, לזרעך נתתי, צריך להיות כתוב לזרעך אתן, זה עוד יהיה. ורש"י אומר, אמירתו של הקדוש ברוך הוא כאילו היא עשויה. זו האמונה הגדולה שבה נמצאים האבות שלנו. וזו ההקדמה לפסוק שבא מיד מיד אחר כך. ושרי אשת אברהם לא ילדה לו. כמה רחוקה המציאות מהחזון. עקרות לא מתחילה כאן. הסיפור הראשון על העקרות של שרה מופיע כבר בפרשת נוח. שם, וזה אגב הערה מופלאה, הדבר הראשון בהיסטוריה שאנחנו יודעים על האבות והאימהות שלנו, עוד לפני שאנחנו יודעים אפילו פרט אחד על אישיותו, על דמותו של אברהם אבינו, אנחנו יודעים ששרה היא עקרה, אין לה ולד. איננו יודעים דבר, אנחנו רק יודעים שאברהם הוא האח של נחור ושל הרן, והם בנים של תרח, והיא הבת של הרן. אבל רק את הפרט הזה אנחנו יודעים. האם לחינם הוא כל כך חשוב? אנחנו יודעים שכל אמותינו היו עקרות. שרה, רבקה, רחל, גם לאה הייתה עקרה. ורק מסיבה כזו או אחרת פתח השם את רחמה, ולכן נאמר אצלה, וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה. ויצאה מעקרותה. 100% מהאימהות של העם הזה נקראות עקרות. שמתם לב לזה פעם? 100%. זה גנטיקה מופלאה. אגב, חז"ל אומרים ששבע עקרות הן, שבע עקרות מופיעות בתנ"ך. נו מי? ארבע אימהות ואשת מנוח, אמו של שמשון, חנה, אמו של שמואל ועוד אחת. מי השביעית? כאן הסיפור. לשביעית הזאת קראנו בהפטרה של השבת האחרונה. השביעית היא כולנו. רוני עקרה לא ילדה, פצחי רינה וצהלי לא חלה. כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר מי? השם. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לתאר אותנו בשם המיוחד שלנו, הוא קורא לנו עקרה. פלא שכנסת ישראל נקראת עקרה, אם באמת 100% מהגנטיקה שלה זה עקרות. שמתם אגב פעם לב שבכל פרשות בראשית ונוח, שמתארות 2,000 שנות עולם, המוטיב המרכזי הוא ויולד, 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 ויולד. עד שמופיעה לראשונה העקרות בשרה. אין לעקרות הזאת שום זכר לפני כן. היא לא מופיעה באדם, היא ודאי לא מופיעה בחי ובצומח. והמילה הזו בעברית, איך אומר הפסוק שם בתהילים, מושיבי עקרת הבית, הם הבנים שמחה הללויה, ואינך יודע למה מתכוון הפסוק, לעקרת הבית במובן של עיקרו של בית, שוודאי לזה הוא מתכוון, עיקר הבית, או לעקרת הבית העקרה שהופכת להיות לאם הבנים. ומתוך זה דווקא בשמחה. פעם, כשברכתי את אחת מקלותיי לפני לידה, ברוך הוא וברוך שמו, היא ביקשה ברכה ככה מיוחדת. ברכתי אותה בנוסח המקובל שבכל ליל שבת אנחנו מברכים את בנותינו, ישימך אלוקים כשרה, רבקה, רחל ולאה. אחרי הברכה חשבתי לעצמי, אתה מבין מה אתה אומר בכלל? אתה מברך אישה צעירה שזוכה ברוך השם ללדת וללדת, ואתה מברך אותה ישימך כמי? כשרה, רבקה, רחל ולאה. הרי דבר מופלא. אולי העומק הראשון הוא שייתן השם בך ובנו את ההבנה שהכל זה אלוקות, כמו שהבינו את זה שרה ורבקה ורחל ולאה. שייתן השם את הכוח שהלידה הזאת תחושי בבריאה חדשה אלוקות, כמו שרה שכל העולם כולו יתהפך. ששום דבר לא מובן מאליו, כשרה, רבקה, רחל ולאה. אבל נדמה לי שכשמעמיקים דווקא מתוך זה יותר, מתוך הפרשה שלנו, אפשר אולי לתפוס כאן נקודה מאוד עמוקה, תחילתה של הפרשה, כמו שאמרנו בסיפור ברית בין הבתרים. הרי הברית הזו מתארת יותר מכל את קריטת ברית האהבה בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. אם כך, מדוע הקדוש ברוך הוא דווקא בברית הזאת מתאר בצבעים כל כך שחורים את הגלות, את הכאבים, את האימה והחשיכה, את הגר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה? מדוע זה שייך כל כך דווקא לקריטה של הברית? מובן שצריך לתאר שכשתהיה גלות תהיה גלות, אבל למה זה צריך להופיע דווקא כאן ועכשיו? אני חושב שיש כאן דבר עמוק מאוד. אני חושב שבעקרות יש מימד של גלות, ובפנימיות העניין דווקא הגלות מבטא את הביטוי הכי עמוק לאהבה העצמית של הקדוש ברוך הוא אל בני ישראל. כשהאהבה מופיעה באופן רגיל, כשהכל נורמלי ובבית, הכל נפלא. אבל כשיש כאילו ניתוק, אבל הניתוק הוא בכלל לא ניתוק, הניתוק הוא איזה כניסה לעולם פנימי, 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 שכאן עוד לא יכול להתגלות. בחיצוניותו העולם הזה הוא שלילי ביותר, מה רע יותר מהגלות, אבל בפנימיות הוא מהווה הכנה לגילוי הכי נעלה שיופיע דווקא מתוך הירידה, דווקא מתוך החושך בגאולה העתידה. גילוי כל כך נעלה שיכול להופיע רק מתוך הגלות והחורבן. יש מהרש"א מפורסם ששואל על מאמר הגמרא. הגמרא מספרת שכשטיטוס נכנס למקדש ונכנס פנימה אל קודש הקודשים אחרי שהוא החריב אותו, הוא ראה את הקרובים פניהם איש אל אחיו, באופן שמבטא את האהבה והחיבה בין הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, והוא אמר במה מתעסקים היהודים האלה ועשה מה שעשה. והמהרש"א שואל, הרי כתוב שבחורבן הפנים אינם איש אל אחיו, אז איך טיטוס יכול היה לראות את פני הקרובים איש אל אחיו? ובתורת החסידות מוזכר כי אכן הפנימיות של החורבן היא האהבה היותר גדולה, שלא באה לידי ביטוי פה, כאן היא נראית כמו גלות. כנסת ישראל היא זו שלמדה שהעקרה היא עקרת הבית. חכמי הדורות לימדו שמה שכל האימהות היו עקרות הוא כדי שהלידות שתופנה תהיינה של בריאות חדשות, חדשות שאינן קשורות לכל אותם הדורות שהיו מכעיסים ובאים לפני כן. אילו היה יצחק מופיע בעולם ביחד עם הזמנים של הדורות של אברהם ובני דורו, זה לא היה המציאות החדשה הזו שבאה דווקא מתוך החושך הכי גדול והאירה את האור הכי נעלה בעולם. איך אמר יעקב לרחל, כשזו אמרה לו, הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי, והוא אמר לה, התחת אלוקים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן. הרמב"ן לא רואה את הדברים כשליליים מצידו של יעקב, הרמב"ן רואה הפוך, והוא מוכיח את זה בהמשך. אמר לה יעקב לרחל, מה את אומרת? ורחל אמרה לו, מה אני אומרת? אני אומרת שדי, שהייתי כבר בכל הטיפולים בעולם, שהייתי אצל כל הצדיקים, שהכל נגמר, והנה המפתחות אצלך. רחל האחרונה שחשבה שהצדיק הוא במקום האלוקים, אבל היא הבינה שעכשיו הכל תלוי בתפילתו של הצדיק, יסוד העולם. ואז ענה לה יעקב, מה? אם ממך מנה הקדוש ברוך הוא פרי בטן בניגוד לטבע, זה הרי לא כדי ששמו יתחלל בעולם, זה כי רק את יכולה להפך את הגזרה האלוקית ולהוציא ממנה את האור הגדול ביותר בעולם בדמותו של יוסף. רק את יכולה להפוך את הכל אשר מנע ממך פרי בטן, כדי שאת תגלי את האור הזה. האם לחינם מגיעים למה מרוחל? כל יהודי ויהודיות העולם שבאים לשפוך לב ולבקש מהקדוש ברוך הוא לכולנו קראת הכרה. אמור כבר, רוני הכרה, והרחיבי מקום אוהלך. להתראות, אנחנו עוד מעט קט בשביעי ובברכת שבת שלום.